הסיפור של הקולמות בנונטט עמוד א', שזה גם ממשיך לנונטט עמוד ב', ולזה אני לא ממש אכנס בשיעור היום, אבל שגם שם יש כמה שאלות מטרידות. בסדר, אנחנו נתחיל בנונטט עמוד א'. זה בעצם סוגיה מקבילה לסוגיה בנדרים, זה דיון על... זה דיון על משנה במסכת נדרים ואיך היא משתלבת עם הסוגיה שלנו. משנה בנדרים משנה אצלנו דיברה על בעל שמקדיש מעשה ידי אשתו, והמשנה בנדרים שמצוטטת בדמרה שמצוטטת בנונטט עמוד א' מדברת על קונם שאני עושה לפיך, על אישה שאוסרת על בעלה את מעשה ידיה בקונם. קונם זה נדר, ויש לאדם יכולת לאסור דברים על אנשים אחרים בנדר, בקונם, והאישה אוסרת על בעלה. ויוצא, ושמואל פוסק הלכה כרבי יוחנן בן נורי, שיפר שמה יגרשנה, וכשהוא יגרש אותה, אז במילה זה יחול, כי אז היא כבר לא תהיה משועבדת לו, ולכן הוא כן צריך להפר. והגמרא מתקשה בזה בגלל הבעיה של דבר שלא בא לעולם. כי שמואל נוקט שאי אפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם. וככה יוצא מהפסיקה כרבי יוחנן הסנדלר במשנה של נונחת עמוד ב'. ואם אי אפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם, אז הגמרא מתקשה באיך אפשר לסור בקונם בדבר שלא בא לעולם. והגמרא מניחה בשאלה שלה כדבר פשוט, זאת אומרת, את זה מיד רב יוסף בא ותוקף בתשובה שלו. אבל בשלב השאלה זה נראה לגמרא פשיטה שאי אפשר לאסור בקונם דבר, שאם אי אפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם, אז אי אפשר לאסור בקונם דבר שלא בא לעולם. ולהקדיש משהו להקדש לבית המקדש ולאסור משהו בנדר בקונם, זה בסך הכל פעולות הלכתיות דומות לפחות לעניין הדין הזה של דבר שלא בא לעולם. ואת זה רב יוסף בא ודוחה בנונטט עמוד א'. אז רב יוסף אומר חילוק שאנחנו נעיין בו, אביי אחרי זה דוחה את החילוק שלו, ולכן אביי אומר אין לו תשובה, ולכן צריך לעשות הוקימתא, אלא אז הגמרא חזומת, אלא מערבון המרד הרבי שירה, באמר תקדשו ידיי לא עושה, ידיים ייתנו בעולם. בסוף הגמרא עושה את אותו סוג של הוקימתא שראינו בנונחת עמוד ב', שלא להקדיש את מעשה ידיים, שזה באמת דבר עתידי שעדיין לא בא לעולם, אלא להקדיש את הידיים לעניין עושה. ואז הגמרא רק נשאר לה להתעסק עם הסיפור של של השיעבוד, שגם הוא גורר בעיות של דבר שלא בא לעולם, כי עכשיו זה משועבד לו, וזה המשך הדיון בגמרא. אבל אנחנו עכשיו בשלב של רב יוסף ואביי. אז רב יוסף עושה חילוק. אומר רב יוסף, אני בנונטט עמוד א', באמצע עמוד בערך, אלא מה רב יוסף קונמות כאמרת? לא, יש הבדל בין הקדש לקונמות. שאני קונמות, מתוך שאדם אוסר פירות חברו עליו, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. בנדר אדם יכול לאסור דברים שבכלל לא שייכים לו. אדם יכול לאסור, אני יכול לאסור על עצמי הנאה מהפירות של החבר שלי. אם אני יכול לאסור על עצמי הנאה, אם אני יכול להטיל קונם על דברים שבכלל לא שייכים לי, אז אני גם יכול להטיל קונם על דברים שעדיין בכלל לא בא לעולם. זה המשוואה שרב יוסף עושה. מה הסברה פה של רב יוסף? כן? הדבר שלא בא לעולם זה לא שייך לי, ולכן אני יכול לעשות את זה.
זה הבעיה לדבר שלא בא לעולם.
ומה?
זה כאילו זה בלי הבעיה, זה דבר שלא בא לעולם.
אוקיי. אז מתנאל אומר בבצדק שרב יוסף בפשטות מחדש לנו הבנה מאוד מסוימת בדבר שלא בא לעולם. הבנה שיכול להיות שיש לה הרבה משקל ומקום מסוגיות חוד, אבל היא לא מובנת מאליה. שדבר שלא בא לעולם זה סוג של דבר שאינו שלו. אני לא חושב שהדגש הוא לאו דווקא... הדגש הוא שאתה צריך חפץ שהוא בא רק מבחינתך להכיל חלות, ובהקשרים, בהרבה מאוד הקשרים בשביל להכיל חלות אתה צריך להיות בעילים על הדבר הזה, ובדבר של עולם אין לך חפץ להכיל עליו חלות ואין לך חלות במה להתאפס, וזה יסוד הבעיה של דבר של עולם. אחרונים, שנה שעברה עברנו שיעור שלם על זה, על דבר של עולם, והתייחסנו גם לחקירה שהרבה אחרונים מעלים, האם זה קשור לליקוי בגמירות דעת או בעיה בחפץ לעניין אכלת חלות. ו ולכאורה, כן, אני מסכים שרב יוסף אומר שדבר שלא בא לעולם, מבחינתנו זה דומה ל... זה דומה לזה שיש, שאין פה חפץ שאתה יכול להכיל עליו חלוץ. החפץ שהוא לא שלך, אם אתה לא יכול להכיל חלויות על דברים שלא שלך, אז בצורך הדברים יד, זה דומה לדבר של בעולם. ואם אנחנו עוסקים בסוג של חלוץ שאני יכול להכיל אותה אפילו על דברים שהם בכלל לא שלי, אז אני גם יכול להכיל, זה סימן שאין לי באמת דרישה להכיל חלוץ על חפצים. אתה לא יכול להכיל חלויות על חפצים שהם לא שייכים לך. ופה אני כבר מגיע למה שרבי יוסף אומר על תונה, זאת אומרת, לא רק לגדרי, נקדה אחת ברבי יוסף צריך שהוא מבין דבר של בעולם, שהזיגוי שלו בין דבר שלו בעולם לדבר שאינו שלו. נקודה שנייה זה איך הוא מבין קונם. לכאורה הנחת השאלה של הגמרא הייתה שקונם זה חלוט על חפץ, ואתה צריך, ויש לנו דינים של חלויות על חפץ, וחלויות על חפץ בין השאר צריך להיות חפץ שבא לעולם, שבא לעולם חפץ קיים. אומר רב יוסף, תדע לך שקונם זה לא בדיוק חלוט על חפץ. אמנם הגמרא בהתחלת מסכת נדרים אומרת שההבדל בין נדרים לשבועות זה שנדרים זה בחפצה ושבועות זה בגברה, כך בנדרים בית עמוד בית, ששבועות זה איסור גברה ונדרים זה איסור חפצה. אבל אומר לך רב יוסף, צריך לקחת את הגמרא הזאת בערבון מוגבל. מה פשט איסור חפצה? זה אומר שההגדרה של האיסור, המבנה התחבירי של האיסור מבחינת איך שצריך להגיד את זה, וגם האובייקט שעליו רובץ האיסור זה חפץ ולא האדם. זה לא כמו שבועה שיש לי, שאני נשבע לעשות משהו שלא לעשות משהו. פה אנחנו קובעים דינים מסוימים ביחס לחפץ. זה קביעה דינים ביחס לחפץ. אבל זה לא באמת שינוי מעמד של החפץ. אין לי באמת יכולת לבוא ולחולל מהפכים בחפצים בעולם, ובעזרת ההבל פי לקחת את החפץ הזה ולהפוך אותו למשהו אחר ממה שהוא, להפוך אותו לאיזה חפץ עם מהות שלילית, עם מהות אסורה. מי נתן לי בכלל כוח כזה? יש דין של בל יחל, יש איסור בל יחל, אסור לאדם לחלל את דברו. אז יש דין של בל יחל. אז אפשר לעבור על האיסור הזה גם במנגנון של שבועה, אפשר לעבור על זה גם במנגנון של חלוט ביחס לחפץ, וזה נדר. של החלת איסור ביחס לחפץ, וזה מה שקורה בנדרים. אבל עדיין זה דין של בל יחל, זה לא חלוט על חפצה, זה לא באמת חלוט על חפצה ממש. זה לא שאתה לקחת חפץ שהוא אוף והפכת אותו לחזיר. זה לא עובד ככה, אין לך את היכולת לעשות את הדבר הזה. יש דין, יש של לחלל דבר. איך אני יודע שזה ככה בנדרים? כי אני יכול לעשות דברים שבכלל לא שייכים לי. אם אני יכול לעשות דברים שבכלל לא שייכים לי, אז זה מלמד אותי שאני לא באמת משנה מעמד של חפצים. אין לי יכולת לשנות מעמד של חפצים שלא שייכים לי, ולכן אני לא עוסק באמת בשינוי מעמד של חפצים. אני עוסק בדין של בל יחל, ובל יחל יש לי גם על חפצים של אחרים. אני אחלל את הדיבור שלי אם אני אענה מהחפץ שלך אחרי שנדרתי לא ליהנות ממנו. אז בל יחל זה כן שייך פה, ואם זה ככה זה גם שייך על דבר שלא בא לעולם. אני נודר כשזה עדיין לא בא לעולם, וכשזה יבוא לעולם, אם אני אענה מזה, אז אני עובר על בל יחל, כי כל העניין זה בל יחל. זה לא עניין של שינוי מעמד החפצה, אלא זה עניין של בל יחל. כך אומר רב יוסף, וזה הקשר רב יוסף עושה בין דבר שלא בא לעולם לדבר שאינו שלו. אם אנחנו יודעים שאני יכול לעשות עליי בנדר מתוך שאדם עושה פירות חברו עליו, אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. מקדיש דבר שלא בא לעולם, הכוונה עושה בקונם דבר שלא בא לעולם. בניגוד למקדיש כפשוטו. למה אני לא יכול להקדיש כפשוטו דבר שלא בא לעולם? להקדיש להקדש?
כי צריך חפצה.
בהקדש זה ודאי חלוט בחפצה, כן? אתה הופך חפץ להקדש, אתה ודאי יוצר שינוי אובייקטיבי במעמד החפצה, אתה גם מעביר אותו לבעלות גבוה, אתה מכיל עליו איסורי מעילה, אתה מכיל עליו איסורים שהם בוודאי בחפץ, ובשביל זה ודאי צריך בעלות, זה צריך להיות שלך, אתה לא יכול להקדיש דברים של השני, ואתה גם לא יכול להקדיש דברים שלא בא לעולם. אבל קונם זה לא באמת דומה ללהקדיש, זה דין של בל יחל ולא שינוי של מעמד החפצה כמו בהקדש. כל זה רב יוסף. עכשיו אביי דוחה ולא מקבל את הסברה, ולכן אומר אביי שזה לא נכון. עדיין יש לי בעיה עם הדבר של העולם אפילו שזה של קונם. מה אומר אביי לרב יוסף? אמר לאביי, בישלם האדם אוסר פירות, זה משפט מאוד מסורבל של אביי, בישלם האדם אוסר פירות חברו עליו, שכן אדם אוסר פירותיו על חברו. יאסר דבר שלא בא לעולם על חברו, שכן אין אדם אוסר פירות חברו על חברו, אלא יקדשו ידי לא עושה. אביי אמר כמה דברים פה, הוא ציין פה כל מיני עובדות. אדם יכול לאסור את הפירות של החבר שלו עליו, זה נכון. אדם יכול לאסור את הפירות שלו על החבר שלו, זה נכון. אבל לאסור דבר שלא בא לעולם על החבר שלו, זה סוג של תרתי לריוטה, שאת זה הוא לא יכול לעשות, כי אדם לא יכול לעשות את הפירות של החבר, כשם שהוא לא יכול לעשות את הפירות של החבר שלו על החבר שלו. אני לא יכול לעשות את הפירות שלך עליך, אני יכול לעשות את הפירות שלך עליי או את הפירות שלי עליך, אבל כשם שאני לא יכול לעשות את הפירות שלך עליך, כך אני גם לא יכול לעשות דבר שלא בא לעולם עליך. אני לא יכול להכיל חלות על חפץ שהוא לא שייך לי ביחס למישהו אחר. זו הטענה של הבעל, ולכן הוא דוחה את רבי יוסף. ומה בדיוק הוא למד מהדברים האלה? אז אומר פה תוספות, תוספות דיבור מתחיל בישלמה, בישלמה אדם אוסר פירות חברו עליו, שכן אוסר פירותיו על חברו. אני יכול לאסור את הפירות של החבר שלי עליי, כי אני יכול לאסור את הפירות שלי על החבר שלי, המשפט קצת מסורבל לזה. תוספות אומר, פירוש דהת המוסר משום דאחד מהם ברשותו. אחד מהדברים האלה זה ברשותי, או שאני ברשותי, לכן אני יכול לאסור על עצמי את הפירות של החבר שלי, או שהפירות ברשותי, אז אני יכול לאסור את הפירות שלי על החבר שלי. אחד מהדברים האלה ברשותי. יאסור דבר שלא בא לעולם החברו, שאין לו זה ולא זה ברשותו, שכן אין אדם עושה פירות חברו על חברו, לפי ששניהם אינם ברשותו. למה אני לא יכול לאסור עליך את הפירות שלך? כי לא אתה ולא הפירות שלך, שניהם לא ברשותי, אז אני לא יכול לעשות את הדבר הזה, ובאותה מידה אני גם לא יכול לעשות דבר שבא עליי. מה הקשר? מה זה צריך אחד מהם ברשותו, או אני ברשותי, או הפירות שלי ברשותי? זה כל המשפט הזה של הבאי הוא מצריך עוד ברור, וגם התוספות מוסיף טיפה, אבל עדיין צריך להבין מה זה הדבר הזה. זה באמת דומה שאני ברשותי או שהפירות שלי ברשותי? קשה לי להאמין שהתוספות מתכוון שזה סוג אחד של חלות, או שאני ברשותי או שהפירות שלי ברשותי. אז אני רוצה להסביר את הדברים של הבאי קצת יותר, ובשביל זה אני רוצה לפתוח סוגריים ארוכים קצת, וקצת להעמיק בהבנה של הדין הזה של קונם, והיכולת שלי לאסור על החבר שלי דברים בקונם. ונראה קצת יסודות בנושא הזה, ואז נחזור ונבין את הבעיה. אז בגדול, בקונמות, שזה נדרים, אז אדם יכול לאסור באמת, אני יכול לאסור על עצמי, הנאה, לחפצים שלי או מהשל החבר שלי, וככל שנוגע לחפצים שלי, אז אני יכול לאסור גם על הזולת. וזה הדין של מודר הנאה, שאני יכול להדיר מישהו אחר הנאה מנכסים שלי. מי עובר על האיסור כשאני מדיר הנאה את החבר שלי? אם אני מדיר מישהו בהנאה מהפירות שלי ואז הוא כן אוכל מהפירות שלי, מי עבר על איסור?
החבר.
החבר שאוכל. האמת שיש בזה מחלוקת ראשונים, אבל ההבנה הפשוטה היא ודאי כדבריכם שהחבר עובר. אני חושב שכל מי שלא למד את הרמב״ם, אז ברור לו שזאת התשובה הנכונה. גם הרמב״ם יודע שהחבר שאוכל עובר על איסור, אבל המחלוקת הראשונים זה מי לוקה משום בעלי אחר, וזה המחלוקת שהר"ן מביא במקור 2 בדף. כאן בנדרים דף ט"ו אומר, אסורה בהנאתו זה לוקה, כלומר לוקה היא, אבל הוא אינו לוקה, הוא שהדיר אותה, שהרי לא עשה שום איסור. סליחה, הוא הדיר אותה, כן, אז היא לוקה, אבל הוא אינו לוקה, שהרי לא עשה שום איסור, אלא שהיא דירה. ואפשר דתנא נמי, שמועין הנהג הבוכה, דעלה רכיב האיסורה, אבל לא עליו כלל. ככה הר"ן רוצה לדייק מלשון המשנה. כמובן המשנה, הלוקה ולוקה זה תלוי בניקוד. זאת אומרת, אני לא חושב שהיה לו ניקוד. טוב, ככה הוא פרש את זה, ואז הוא אדרבה דייק מלשון המשנה שזה חייב להיות ככה, ושזה בדיוק מה שהמשנה הבאה לחדש, שהמודרת עוברת על האיסור והמדיר לא עובר על שום איסור, אפילו שהוא גרם לה לעבור על האיסור. זאת אומרת, הוא שיתף איתה פעולה, יכול להיות שהוא עבר על לפני עיוור, אבל על בלי אחל ומלכות של בלי אחל ודאי שרק היא עברה ולא הוא. אבל הרמב״ם זל כתב לוקה הוא שהיא דירה אם הענה אותה, אבל היא אינה לוקה, וכיוון דלא נדרה כלל לא שייך ולא יחל דברו. אומר הרמב״ם, אם האיסור זה לא יחל דברו, אם אנחנו מדברים על איסור של בל יחל, אז איך אדם יכול לעבור על בל יחל שאני מחלל את דברו של החבר שלי? וזה לא רגיוני בכלל. ולכן אומר הרמב״ם, אדרבה, מי שילקה זה המדיר, כמובן אם זה באשמתו. אם אני אוסר מישהו בענה מהפירות שלי ואז הוא בא בכוח ולוקח מהפירות, אז אני לא אלקה. אבל אם אני אוסר עליו את הפירות שלי ואני נותן לו את הפירות שלי, אז אני מחלל את הדיבור שלי, כי אני נדרתי שהוא לא ייהנה, ואז אני כן נותן לו ליהנות. למה זה בדיוק שייך לנדר ולא לשבועה? כי זה כבר לא בדיוק דין של חפצה, זה יותר התחייבות שלי להתנהגות מסוימת שאני לא אתן לו. איכשהו זה כן נכנס לסיפור של איסור חפצה של נדר, אבל אני לא כן, זה כי אני מחלל את הדיבור שלי בזה שאני נותן לו. איך אומר הרמב״ם? ולאיתה אומר הרמב״ם, דוודאי הוא אינו לוקה. מי דאמרין אין לקמן גבי יש מעילה בקונמות, אמר לרבה חברי דרביקה לרבשי כי קרי עליך ונתן עליו המתנה מי מעל אם הוא נותן לא אסיר עלי אלמה אין האוסר עובר כלל. עומדת מגמרה בהמשך שאנחנו עוד נתייחס אליה, שוודאי שרק שהאוסר לא עובר אלא רק מי שנאסר, והמודר נמי ודאי עבר, דאף אגב דכתיב לא יחל דברו, לא יחל הדיבור כאמר. אומר הרן, כתוב בפסוק לא יחל דברו, אבל הכוונה לא לחלל את הדיבור, את הדיבור הרלוונטי. ולפעמים הדיבור הרלוונטי זה דיבור של מישהו אחר. אבל אסור לך לחלל את הדיבור של עצמך, ואסור לך גם לחלל את הדיבור של מישהו אחר אם זה חל לגביך. אז יוצא שהרמב"ם כותב שהמדיר לוקה, הרן כותב שהמודר לוקה ולא המדיר, והרשב"ם בבטרה שהבאתי פה בסוף, אז אולי הוא משלב את השיטות, הוא כותב נמצאתם חוטין ונהנה זה משל זה וכעבריתו לא יחל. אז הוא יכול אומר ששניהם עוברים על האיסור. בסדר, אפשר להתווכח, כי גם ברמב"ם משתמע ששניהם עוברים על האיסור. אבל אם הר"ן מתכוון גם למלכות, אז יכול להיות שהוא מצרף את השיטות. אז הסברה שהיא ודאי הפשוטה יותר והמקובלת יותר זה סברת הר"ן, שהמודר לוקה. למה המודר לוקה? אז הר"ן צריך להסתדר עם הפסוק. אז הר"ן אומר כן, כי יש לך איסור לחלל את הדיבור של השני. אבל אני חושב שזה כבר יוצא שזה לא בל יחל במובן הפשוט של המילה. של איסור. זה לא איזושהי נאמנות של אדם לדיבור שלו ואי הפרה של הדברים שהוא אמר. זה דברים שמישהו אחר אמר. ואני לא סתם מחויב לכל דיבור של מישהו אחר. אם מישהו אחר ידיר אותי שלא להשתמש בספר שלי, שלא ליהנות מהספר שלי, אז אני לא חייב להקשיב לדיבור שלו. זאת אומרת, זה ודאי קשור ביכולת של אדם להכיל חלויות על חפצים שלו. ולאדם יש יכולת להפוך חפצים שלו לחפצים של איסור. גדר האיסור זה בל יחל, זה לא יחל דברו. זה גדר האיסור שהתורה אמרה. התורה הכניסה את זה לאיסור שקשור בחילול קדושת הדיבור והכוח של הדיבור לאסור חפצים. אבל זה קשור בכוח של הדיבור לאסור חפצים. אז כאשר יש כוח לדיבור לאסור חפצים, וזה רק בחפצים שיש לאדם בעלות עליהם, אז המודר גם שייך באותו גדר של איסור. אבל הנקודה היא היכולת של אדם בעזרת הדיבור שלו להכיל מעמד אסור על חפצים שלו. זה לרן. השיטות האחרות, מה הן חושבות? צריך לחשוב, לא יודע, נגיד הרשב"ם, יכול להיות שהרשב"ם חושב שיש איזה מין גדר כללי של לא לחלל דיבורים, ולכן זה בין המדיר ובין המודר. לרמב"ם זה רק עניין שאדם לא יחלל את הדיבור של עצמו, ולכן יש את זה רק, ולכן הוא בעצמו לוקה אם הוא מפר את הנדרים שהוא בעצמו אמר או שהוא נותן לאחר ליהנות. אז יכול להיות שהרמב"ם יותר דוחף את זה לכיוון של לא יחל דברו כפשוטו. ייתכן. זה בהחלט שיטה קצת מפתיעה, אבל דבר אחד ברור, שגם לרמב"ם יש מושג של חלות חפצית בנדר, וזה סביב אותה גמרא בנדרים למדהי שהר"ן הזכיר של מעילה בקונמות. זה באמת גמרא מפתיעה. כשלומדים נדרים אז הרבה עוסקים באיזה זיקה יש בין עולם הנדרים לעולם ההקדשות. ולפעמים רק כשמגיעים לגמרא הזאת ולומדים את ההלכה הזאת של מעילה בקונמות, רואים עד כמה הזיקה הזאת היא באמת חזקה. ושבאמת נפסק להלכה שמי שעובר על איסור קונם חייב קורבן מעילה. ויש מושג של מעילה בקונמות, והזיקה של מעילה של הקורבן להקדש היא זיקה משמעותית, וכך פוסק הרמב"ם. פוסק הרמב"ם במקור 3, יש מעילה בנדרים. הוא אומר לחברו, כי קרי אליך הקדש, וחזר הוא נתנה לו, המקבל מתנה זו מה הליך שיוציא, שהרי הנותן אינה אסורה עליו. אז על מי אסורה? על המקבל, והוא יעבור באיסור מעילה. אז פה ברור ברמב"ם, שלעניין איסור מעילה, שיש בקונמות, מי אסור? המודר או המדיר? רק המודר. המודר הוא היחיד שחל עליו איסור מעילה. כי איסור מעילה זה בוודאי איסור חפצי, זה קשור בחלות החפצית, וזה ודאי חל על המודר בלבד. וגם לרמב"ם יש את החלות הזאת של המודר. זה יוצא שלרמב"ם יש איזשהו פיצול בין הבל יחל של נדר, וכשאדם מדיר הנאה משוחר, אז יוצא שלרמב"ם יש איזה פיצול בין הבל יחל לבין המעילה. אבל גם לרמב"ם יש את אותה חלות חפצית סביב האיסור של מעילה. ונראה לי שכשהר"ן מדבר על זה שיש חלות חפצית בחפץ שאוסרת על מישהו אחר, החלות חפצית הזאת היא יכולה להיות קשורה שגם לעניין בל יחל, זה קשור לפי הר"ן, אז גם לעניין בל יחל כל זה קשור בהחלת המעמד האסור על החפץ, שאנחנו כבר רואים מהסיפור של מילה בקדומות שמאוד יכול להיות שהמעמד הזה הוא קשור באמת בהחלה של סוג של קדושה על החפץ, ושבקדומות יש סוג של קדושה על החפץ, היא לא קדושה מהסוג הרגיל של הקדשה ל של הקדשה להקדש, אבל וצריך לחשוב גם על איך זה בכל זאת מתחבר. בסופו של דבר זה כן מגיע לקדושה, גם לעניין, אפילו לעניין דיני מעילה. על הרמב״ם הזה בהלכות מעילה הבאתי פה טיפה קטעים מהמשנה למלך. המשנה למלך העלה כמה ספקות מאוד מעניינים על מעילה בקדומות. זה עובדה שיש מעילה בקדומות כמו שפסק רבנו טירקין, אך אני מסתפק בקצת דינים בזה. אז נתחיל בפסקה השלישית של המשנה למלך. עוד נסתפקתי אם הדה אמרינן דיש מעילה, אם הוא דווקא באוסר פירותיו על עצמו או על חברו. זאת אומרת, רק כשאדם אוסר פירות של עצמו, או על עצמו או על החבר שלו, וזה עוד אמרינן שדינו כהקדש, שהרי יכול להקדיש פירותיו, אבל האוסר פירות חברו עליו, אף דה אסור ליהנות מהם, אפשר דלי כמעילה, כיוון שאינו יכול להקדיש פירות חברו. זאת אומרת, אפילו אם אני אסר את הפירות של החבר שלי, זה רק עליי, אני יכול לסור את הפירות של החבר שלי רק על עצמי. אבל מעילה לא יהיה בזה, כי בשביל מעילה זה צריך להיות שקודם הם הוקדשו, ואין לי שום יכולת להקדיש את הפירות של החבר שלי. ומה שהביאן לזה עוד במסכת שבועות ונדרים, שהובא הדין זה דיש מעילה בקדומות, לא הובא אלא באוסר פירותיו. בש"ס זה הוזכר רק בהקשר של אדם שעושה פירות של עצמו. עכשיו זה נשמע לי טיעון מאוד מאוד משכנע, שאומר המשנה למלך, ובאמת מאוד מסתבר שאם מעילה זה אומר שבסיפור הזה של נדר יש מעין הקדשה של החפץ, אז יש הבנות באחרונים שאומרים שהפעולה של הנדר, הפעולה של הנדירה, לא, של ההדרה, הפעולה של החלת הנדר היא לא פעולה של הקדשה, אלא כתוצאה מזה איכשהו ההקדש משתלט על החפץ ותופס אותו. בהנחה שזה כן קשור גם בפעולה עצמה, אז ודאי שכן, אתה לא יכול להקדיש חפצים של החבר שלך, ולכן הסיפור של מעילה שייך רק באדם שאוסר את הפירות של החבר שלו. ואומר זה יוצא כאיזשהו תוכן לסיפור הזה של האיסור חפצה, שאם אנחנו אומרים שבנדרים באמת יש איסור חפצה ובאמת יש החלת חלות על חפץ, החלות הזאת, מה התוכן שלה? היא חלות של קדושה, היא חלות של קדושה שמאוד קשורה לעולם ההקדש, והחלות הזאת של הקדושה, אז ממילא היא חלות חפצית שהיא חלה על המודר. אני יכול להכיל את זה רק על נכסים שלי, על מי זה חל? על כל מי שמודר מזה, כמו שאני יכול להקדיש חפצים שלי וזה חל על אנשים אחרים. עכשיו יכול להיות שזה יכול לאפשר לנו עוד כמה עוד חילוקים שונים בתוך הדינים האלה של נדרים וקונמות ומעילה בקונמות. נסתכל רגע בספק הקודם של המשנה למלך. כותב המשנה למלך בשורה השנייה שלו, נסתפקתי באוסר איזה דבר ולא התפיסו. הרי בנדר יש לי שתי צורות לנדור נדרים. אפשר נדר, אפשר להגיד שהרי הדבר הזה אסור עליי בנדר. זה נדר רגיל בלי התפסה. ואני יכול לעשות נדר בהתפסה. למשל להגיד שאם הדבר הזה אסור עליי בנדר, אז אני אגיד שזה כמו זה. וזה התפסה. עכשיו זה התפסה בחפץ, באובייקט פיזי שנמצא מולי. אני יכול להגיד זה כמו זה. אבל יש גם התפסה רעיונית. אני יכול להגיד שהדבר הזה יהיה אסור עליי כמו קורבן. וזה גם סוג של התפסה. אני אומר שהדבר הזה הוא יהיה כמו קורבן. למשל, איזה מילה אני משתמש כל השיעור הזה שהיא בעצם התפסה בקורבן?
קונם.
קונם, קונם זה כינוי לקורבן, וזה שיבוש של המילה קורבן, אומרת המשנה בנדרים בסיוד. אז כל פעם שאדם אומר קונם, חפץ זה עליי, הוא בעצם מתפיס, הוא אומר שהחפץ הזה יהיה אסור עליו כמו קורבן. אז יש לי נדר שנאסר על ידי התפסה, ויש נדר שנאסר שלא על ידי התפסה. אומר המשנה למלך, נסתפקתי באוסר איזה דבר ולא התפיסו, היא כמעילה. דאפשר דווקא במדפיס היא כמעילה, משום דאסור כהקדש, אבל אם אינו מדפיס לא. אומר המשנה למלך שאולי כל איסור מעילה וקונמות זה דווקא קשור בסיפור של הדפסה. ומתי אתה אומר שבאמת יש קדושה בחפצים שנאסרים בנדר? רק בנדר שהוא באמת בא ומדמה את החפץ לעולם ההקדשות ושואב את הדינים שלו מעולם ההקדשות, וזה רק על ידי הדפסה. ובאמת ככה הסביר הרן הרן בנדרים למדהי על הסוגיה של מעילה בקונמות. תסתכלו בהמשך מקור 3, הרן נדרים למדהי, יש מעילה בקונמות, האוסר דבר עליו בקונם ונהנה ממנו, מי חייב מעילה או לא? מי אמרין הדעסו כקורבן וחייב עליו השם מעילה כנהנה מן הקודשים. זאת אומרת, הרן אומר הוא עשה אותו כמו קורבן, כי אנחנו מדברים על מעילה בקונמות, לא בנדרים אלא בקונמות, כי קונמות זה באמת התפסה של משהו כקורבן, ולכן שייך שיהיה על זה דיני יקדש כמו קורבן, וכולל דיני מעילה. כך אומר רן. אז האם יש מקום לחלק בין נדר עם התפסה לנדר בלי התפסה? אז זה ודאי מצריך התייחסות, והמשנה למלך, לא ציטטתי את כל הקטע שלו, אבל המשנה למלך מתייחס לזה. סתירה מאוד ידועה שאחרונים דנו, הרבה אחרונים עסקו בה, סתירה ברן. אני לא ישב, אני אקח את זה כנתון שיש סתירה, אני לא אנסה ליישב אותה פה. בין הרן בשבועות לרן בנדרים. הבאתי את זה פה במקור 4. הרן במסכת שבועות כותב שבעצם כל נדר, שבעצם אי אפשר בכלל לעשות נדר בלי התפסה. הרן אומר, אין אדם יכולת לאסור חפצים. מה אתה? הקדוש ברוך הוא שאתה יכול לאסור חפצים? אין לך שום יכולת. מי שעשה חפצים זה הקדוש ברוך הוא. אתה יכול להקדיש חפצים. זה הקדוש ברוך הוא. אז יש לאדם יכולת להקדיש, זה כן. ואדם יכול לעשות משהו כמו הקדש. אומר הרן, דעיקר נדר, מקור 4, דעיקר נדר אמור בתורה, היינו שתלאו בדבר הנדור. וסוף דבר, כאחד מנדרי הקדש. הרי אתה יכול להגיד שהדבר הזה יאסור עליי כמו הנדר הזה. ומאיפה אני יודע שהנדר הוא אסור? כי גם הוא הודפס באיזה נדר אחר, והוא הודפס באיזה נדר אחר. אבל בסוף, מאיפה זה מתחיל? מנדרי הקדש. כי בנדרי הקדש שם באמת לא צריך להדפיס. הסוף דבר כנדרי הקדש. דיינו כאמרה ודירים, דבלאו אחי, נדר ראשון לא משכחת לי. אי אפשר להתחיל איסור בלי להקדיש. אבל בלא התפסה אי אפשר לו לאסור את המותר. אין לאדם יכולת לאסור את המותר. אלא מפני שקודש עושה חליפין, אף הוא יכול להדפיס איסורו בדבר המותר לו לאחרים. וזהו עיקר נדר. אומר הרן שעיקר הנדר, זה דיינו, מה זה עיקר נדר? נדר במובן המלא, הבסיסי, כשאדם אומר אמירה שלמה של הפלאה, זה נדר שמדפיס בהקדש. או בהקדש או במשהו שבא מהקדש. כי אחרת אין לאדם יכולת לאסור את הדבר המותר. נדר זה חליפי הקדש. המהות של נדר זה להיות חליפי הקדש. חליפי הקדש זה דומה לפרשת תמורה. אבל לשאדם יש לו יכולת לעשות מעין שכפול של הקדש, וזה קונם. אני לא חייב להדפיס. מהרן, זהו עיקר הנדר. והיינו דמרין ענת שידור בדבר הנדור, שעיקר הנדר בהדפסה הוא. ואף על פי שאם לא התפיסו חייל, אבל אפשר להגיד הדבר הזה אסור עליי בנדר? אומר הרן, הוא מדין ידו, זה ידות. ידות, היינו שאני משלים לו את הדיבור. הוא לא אמר את כל האמירה של נדר. אם אדם אמר, הדבר הזה אסור עליי בנדר, אז אני משלים את הדיבור שלו. הוא מתכוון להגיד, הוא אסור עליי בנדר כמו הקדש. הוא מדין ידו דמענה שכשהוא אומר, הרי זה אסור עליי, אנו גומרים דבריו כקורבן. מכל מקום, עיקר נדר מדפיסו. אז הרן בשבועות אומר שנדר זה אך ורק חליפי הקדש. כל המושג של נדרים, אין שום תוקף ליכולת של אדם לאסור משהו, אם לא במסלול הזה של חליפי הקדש. ולכן נדר זה דווקא בהדפסה. כל נדר חייב להיות בהדפסה. זו שיטה מיוחדת של הרן במסכת שבועות. והאחרונים העירו שם בעצמו סותר את עצמו בהתחלת נדרים, ובדרך כלל הגישה היא לא כמו של הרן בשבועות. שכל המהות של נדר זה רק חליפי הקדש. הרן בנדרים, בדפבט בנדרים, כותב, ונדרי איסור הם באחד משלושה דרכים, עיקר הנדר וכינויו וידות. עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עליי, ובין שיתפיסו בדבר אחר, בין שלא יתפיסו, זהו נדר האמור בתורה. אלא דייך שיתפיסו, בינן שיתפיסנו בדבר הנדור. שאף על פי שנדר חל בלא התפסה, אפילו אחי, אם יתפיסו, בינן שיתפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר אסור. אז יש לי כללים איך לעשות התפסה בנדרים, אבל אני לא חייב לעשות התפסה בנדרים. בעיקר נדר יכול להיות, אומר הרן, או בהתפסה או שלא על ידי התפסה. וככה שיטה יותר רווחת, שזה לא שכל נדר במהות שלו חייב להיות עם התפסה. אבל מה שכן יש מקום להתלבט, על פי בעקבות זה שלמדנו את הרן המיוחד בשבועות, אז יש מקום להתלבט, אוקיי, בסדר. אז יש לי, אפשר לעשות נדר שהוא בלי, שהוא באמת בלי התפסה. לגמרי בלי התפסה אפשר לעשות נדר כזה. שהוא אך ורק על ידי זה שאדם אומר, הדבר הזה אסור עליי בנדר, ואני לא משלים את הדיבור שלו ואומר שזה קורבן. זה באמת נדר בלי התפסה. אבל מה קורה כשהנדר הוא כן עם התפסה? האם כאשר יש נדר שהוא כן נדר עם התפסה, אז אני אומר ששם באמת צודק הרן בשבועות, ששם זה עובד במסלול של חליפי הקדש, ויש הבדל משמעותי בין נדר עם התפסה לנדר בלי התפסה. זה לא חובה. אני יכול להגיד שנדר בלי התפסה, שנדר עם התפסה, זה כמו נדר בלי התפסה. מהרגע שאני אומר שלא צריך עקרונית התפסה. מהרגע שאני אומר שאפשר לאסור נדר סתם, אז אפשר להגיד שבסדר, אפשר לאסור נדר סתם, אז התפסה זה אחת מהטכניקות לידור, אבל זה לא יצור תוצאה שונה. זה לא יותר עם זיקה לעולם ההקדש אם עשיתי התפסה. יש איזו טכניקה שאתה יכול להגיד שהדבר הזה אסור עליי בנדר, אתה יכול להגיד שהדבר הזה אסור עליי כמו דבר אחר. סוג של קיצור דרך, לא יודע. אבל שזה רק טכניקה שם. אבל אפשר להגיד, לא, אפשר להגיד בעקבות הרן בשבועות שאני מקבל בצורה חלקית את הרן בשבועות, ונדר עם הדפסה זה באמת חליפי הקדש, ונדר בלי הדפסה הוא איסור נדר רגיל של בעל יחל נטו ובלי להיות חליפי הקדש. זה התלבטות שיש מקום להעלות בעקבות הרן בשבועות, וזה יכול מאוד להיות קשור לספק של המשנה למלך, כי המשנה למלך אומר אולי רק בנדר של התפסה, וככה הוא לכאורה מדויק ברן בנדרים למדהי, שאולי רק בנדר של התפסה יהיה מעילה בקונמות. אז זה ודאי מסתדר לפי ההבנה הזאת, שאם אתה אומר שיש באמת שני מסלולים שונים בנדרים, נדר בלי התפסה זה בעל יחל נטו, ונדר עם התפסה זה חליפי הקדש, אז אני מאוד יכול להבין את הסברה שמעילה בקונמות יהיה רק באיזה סוג של נדר, רק בנדר עם התפסה. בסדר, אז כן, זה בהחלט סברה משכנעת. יש שיטה אחרת, הבאתי את זה במקור 5, תשובה של הראש. הראש מאוד קיצר והתז הסביר אותו, אז לא יודע אם לקרוא לזה התז או הראש, אבל אומר התז במקור 5, תשובת הראש וזה לשונו: מי שאמר יאסור ייני על כל ישראל אם יעשה דבר פלוני ועבר ועשהו, אינו נאסר שאינו יכול לאסור אם לא שעשרו בקונם או בדבר הנדור. מה זה שאתה אומר שהיין שלך יהיה אסור לכל ישראל? אתה צריך לאסור את זה או בקונם או בדבר הנדור, אתה צריך להדפיס את זה. עכשיו זה נכון? אין נדר בלי הדפסה? ויש לתמוע, הכתב התור יש סימן ריש ד' לשון איסור רב אינה מנדר, וכן כתב בעדה בסימן ריש כף ד' שאדם אוסר על חברו בלשון איסור. ואפשר, דהראש סביר עלי, דלשון איסור אינו מועיל כי אם על עצמו, אבל לאחרים לא. וכן הוא משמעות הפסוק לאסור איסר על נפשו. אז אומר התז, שהוא גם רוצה לדייק את זה בלשון הפסוק לאסור איסר על נפשו, אומר התז שבדעת הראש שיכולת שכל הכוח שלך לאסור על אחרים זה רק בנדר עם הדפסה, ובנדר בלי הדפסה אין לו יכולת בכלל לאסור על אחרים. עכשיו תסבירו לי לפי הדברים ש... לפי כל מה שאמרנו, מה ההיגיון של השיטה הזאת?
שאתה יכול ליצור איסור חצה רק כאשר אתה נובע מהקדש.
הרי הכוח לאסור על אחרים זה מכוח מה? זה רק מכוח הסיפור של איסור חצה שהוא באמת צריך להיות קשור לקדש, ובשביל זה זה חייב להיות נדר עם הדפסה, ולכן את זה אתה יכול לעשות רק בנדר עם הדפסה. נדר בלי הדפסה זה מועיל לאסור איסר על נפשו, לאסור איסור של אדם עצמו. עכשיו זה שיטה חריגה, השיטה הזאת של הראש. בדרך כלל ההנחה היא שלא צריך ככה, והתז בעצמו כתב וכמדומה דרך תשובה עליו בסמכי, על כן לא הביאה הטור. אז הטור בעצמו לא פסק את התשובה הזאת של אבא שלו, והיישום הזה הוא חריג. ויכול להיות שבאמת אפשר לדחות חלק מההנחות שמובילות לחידוש הזה. אפשר להגיד שיש חלות של איסור על אחרים גם אם זה לא ממש בגדר של קדושה. אפשר להגיד שיש גדר של קדושה גם אם זה לא ממש על ידי הדפסה. אבל אם אני כן מצרף את ההנחות האלה, אז לכאורה כן מתבקש החידוש הזה של הראש. בסדר. עכשיו, אחרי כל זה, אז בואו נחזור ונקרא את הבעיה אצלנו. אומר הבעיה, אנחנו חוזרים עכשיו לדבר שלא בא לעולם. בשלמה אדם אוסר פירות חברו עליו, שכן אדם אוסר פירותיו על חברו. יאסר דבר שלא בא לעולם על חברו, שכן אין אדם אוסר פירות חברו על חברו. אז האם זה באמת נכון שאדם יכול לאסור את הפירות של חברו עליו, ואדם שיכול לאסור את הפירות שלו על החבר שלו? אז אומר תוספות, אחד מהשניים הוא ברשותו. אבל באמת שני... זאת אומרת, זה דרישה, זה מסלולים דומים, שאחד מהדברים האלה הוא ברשותי. או שאני ברשותי או שהפירות ברשותי. זה דומה או לא דומה?
לכאורה לא.
זה לכאורה לא דומה. זה עובד בשני, שתי מהויות שונות. זה נכון שאתה לא יכול לאסור משהו בבלייחל, מהמסלול של בלייחל, אז אתה יכול לאסור רק על עצמך. אתה לא יכול להתחיל ללכת ולקבל כל מיני איסורים עבור אנשים אחרים. וזה היכולת של לאסור על עצמך. אז זה גמיש, זה יכול לחול אפילו על פירות של אנשים אחרים, כי זה מדין בל יחל. אבל זה רק לאסור על עצמך. ויש יכולת של לעשות מעין הקדש לנכסים, ואז זה באמת דין בחפצה. אז ודאי, אתה יכול לעשות את זה רק על דברים שלך. זה לא באמת שני מסלולים דומים. אדרבה, זה שני מסלולים מאוד שונים של עולם הקונמות. אבל איך שלא יהיה, בסדר, ההיגיון של הבעיה היא בסופו של דבר מובן, שמה שרב יוסף אמר, רב יוסף אמרנו שהוא אומר שנדרים עם כל הכבוד לזה שזה איסור חפצה, זה לא באמת החלת חלות על חפץ ברב יוסף, הרב יוסף אמר שזה לא באמת הכנת חלות על חפץ וזה דין של בל יחל, ולכן אפשר לעשות את זה גם בדברים שלא שלי וגם בדברים שלא בא לעולם. אומר הבעיה, זה נכון שיש מסלול כזה של בל יחל שהוא לא קשור בחלות על חפץ, אבל המסלול הזה של בל יחל הוא רק רלוונטי לדברים שאדם אוסר על עצמו, והוא לא רלוונטי לאיסור שהוא דום ידי הקדש שאדם מכיל על אנשים אחרים.
בכל אבל זה יש לי משהו מאוד שונים.
אומר שרב יוסף אמר שאתה יכול לעשות את זה גם הדבר של הבעל עולם, כמו שאתה יכול לעשות את זה על דברים שבכלל לא שלך, כי זה לא באמת החלה של חלות על חפץ, זה מדין בל יחל, זה איסור של לחלל את הדיבור, ולכן זה איסור שהוא גמיש, זה חל גם על חפצים של אנשים אחרים, וגם לאסור את דברים על אנשים אחרים, כנראה שזה סוג של בל יחל, זה סוג של איסור חילול דיבור, גם כשיש לי כוח לאסור עליך. הרב יוסף חשב שזה הגיוני, שגם כשאני אוסר עליך זה מדין בל יחל, זה לא באמת תלוי בהחלת חלות על חפץ, וזה באמת עובד באותה מהות כשאני אוסר עליי חפצים שלך, או כשאני אוסר עליך חפצים שלי, זה עובד במהות דומה, זה לא באמת חלות על חפץ אלא זה דין של בל יחל. למשל, אם נרצה, אולי שיטת הרמב״ם, שזה איסור של חילול דיבור בכל מקרה, או הרשב"ם בבבטרה, ששניהם עוברים על אותו חילול של הדיבור. אז יכול להיות שרב יוסף באמת היה לו סוג של היגיון כזה. הבעיה אומר לו, לא, 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 יש הבדל בין הדברים. כשאני אוסר, זה נכון מה שאתה אומר, רב יוסף, שיש דין בין הדברים שהוא לא קשור בהחלת חלות על חפץ. וזה היכולת שלך לאסור על עצמך חפצים של החבר שלך. וזה באמת דין של בל יחל, וזה נכון, זה קיים. אבל בלהדיר הנאה אנשים אחרים, שם זה לא עובד ככה. להדיר הנאה אנשים אחרים, זה עובד אך ורק מכוח היכולת שלך להקדיש חפצים. אז אתה יכול להקדיש חפצים ממש להקדש, ואתה יכול להקדיש אנשים בכל, אבל זה עדיין מעין הקדש של החפץ. והדין הזה, גם לעניין בל יחל וגם לעניין מילה בקונמות, כמו שיטת הרן, גם לעניין בל יחל וגם לעניין מילה בקונמות, זה אך ורק בחפצים שלך, וזה קשור בהחלת חלות על החפץ. וכשם שאתה לא יכול לעשות את זה בחפצים שהם לא שלך, אז ככה אתה גם לא יכול לעשות את זה בחפצים שלא באו לעולם, וזה אותו דבר. אז זה נדמה לי השיטה של הבעיה, ויש נקודה אחת שהיא כן משותפת לבעיה, ויש כמה נקודות שמשותפות לבעיה ולרב יוסף. גם זה גם משותף להם המסלול של נדרים שהוא קשור לבל יחל ולא לחלות על חפץ, רק שרב יוסף חשב שהמסלול הזה יכול לאסור חפצים אפילו על אנשים אחרים, והבעיה חושב שזה רלוונטי רק לגבי חפצים שאדם עושה על עצמו. ועוד נקודה שמשותפת להם זה מה שנתן להזכיר בהתחלת השיעור, התפיסה לגבי דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, שניהם כן מחברים לכאורה את דבר שלא בא לעולם עם דבר שאינו שלו. זאת אומרת, שניהם מניחים שבאותם הקשרים שבהם אתה יכול לאסור דברים שלא שייכים לך, אז אתה גם יכול לאסור דברים שהם לא, אז אתה גם יכול לאסור דברים שלא בא לעולם. ולכן הבעיה אומר, אתה יכול לאסור על עצמך דברים שלא בא לעולם, אבל אתה לא יכול לאסור על השני דברים שלא בא לעולם. במובן הזה, הזיהוי בין דבר שאינו שלו לדבר שלא בא לעולם, הוא מתקיים גם אצל אביי וגם אצל רב יוסף. וזה כיפה נגד הרשב"א במקור אחד. הרשב"א במקור אחד בדף, לא הרשב"א, השיטה שהרשב"א מביא. שיטת, זה עוד רשב"א אחר, הרבי שלמה בן אברהם דמון שפלר, לא יודע. אמר לאביי, בישלם האדם עושה פרות חברו עליו, שכן אדם עושה פרותיו על חברו, אלא יסור דבר שלא בא לעולם חברו, שכן אין אדם עושה פרות חברו על חברו, זה דבר שלא בא לעולם דכבתהו, דמה שאינו בעולם אינו שלו, ואיך הוא אוסרו על חברו. זאת אומרת, שזה ממש המילים שנתנאל אמר בהתחלת השיעור, מה שאינו בעולם אינו שלו, ואיך הוא אוסרו על חברו. כלומר, ובישלם עלי דידי מסית למים לפום מי דמדמית לו דמצי למסרי, לפי שאדם עושה פרות חברו עליו, אבל לחברו אי אפשר. אז בדימוי הזה, כשם שהוא יכול לאסור את הפירות של החבר שלו, הוא יכול לאסור גם דבר של בעולם, אבל לא יכול לאסור את זה על החבר שלו. ומי הוא לדידן, אפילו עלי דידי לא מעצי אוסר מה שלא בא לעולם. זה לא דמי לפירות חברו, דהתם איתנאו, אך על איתנאו. כך פרש הרב שלמה בר אברהם, זה מושפר. ואינו מחובר בעיניי, דחולה מחילתין דנדרים, מוכיחה אחין, דאדם עושה דבר שלא בא לעולם על עצמו. הרשב"א אומר, מה פתאום? מכל מסכת נדרים מוכח שאדם יכול לאסור על עצמו גם דברים שלא בא לעולם. ולכן ההיגיון הסוגיה שלנו כן נשמר. השיטה הזאת של רבי שלמה בן אברהם, האמת שאני לא יודע באמת על מה היא מבוססת, כי זה נגד הסוגיה שלנו, והוא לא ביסס למה יש לנו איזה לדידן שהוא נגד הסוגיה שלנו. מה זה הלדידן הזה. אבל הוא סובר הלדידן הזה שיש איזשהו חילוק, שדבר שקיים בעולם אז אני יכול להתייחס אליו, ואולי זה עניין של דעת ויכולת התייחסות של אדם. יש לאדם יכולת התייחסות רצינית לדברים שקיימים בעולם גם אם הם לא שלו, ולכן הוא יכול להחליט שהם יהיו אסורים עליו. אבל אין לו שוב יכולת התייחסות לדברים שהם לא קיימים בכלל, ולכן זה לא יכול אפילו ביחס לנדר שהוא אוסר על עצמו. זה השיטה, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה. הגמרא אצלנו לכאורה במפורש תרחה להגיד לו ככה. אני חושב שגם אביי וגם רב יוסף, גם רב יוסף וגם אביי, לא יודע, אז אני לא יודע למה הביא את זה, אבל זה נראה שיש פה גישה אחרת לגבי דבר שלא בא לעולם. נקודה אחרת, הפניתי לזה בדף, ופה הבאתי את זה במקור 6. תוספות שלמדנו שנה שעברה בקידושין, וגם אז שאלתי חבר'ה אם יכולים להסביר לי ולא הסבירו לי, ואני עדיין לא כל כך מבין אותו. הגמרא שמה מדברת על... אני חושב על אותה משנה, נדמה לי שזו אותה משנה שמצוטטת אצלנו עם רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי וכו'. אותה משנה של יקדשו ידי לעושם, או בלשון של המשנה זה כונם שאני עושה לפיך. אין לי פה קידושין, אבל נדמה לי שזה מה? זה המשנה שמצוטטת שם? נכון. אוקיי, אז אומרת שמה הגמרא שזה לא דבר שלא בעולם בגלל אותו תירוץ שמובא אצלנו, שמדובר בהקדשת הידיים, יקדשו ידי לעושם וידיים ייתנו בעולם, הידיים כן קיימות בעולם. אז אומר שם תוספות, ואבי כמקדיש דקל לפירותיו, דמהנה אפילו למען דאמר אין אדם מקדש עבר שלו בעולם, עדיין אפשר לעשות את זה במנגנון של דקל לפירותיו, ידי לעושם, ועל זה דיברנו בשיעור שעבר. ואומר תוספות, והוא הדין דמצי לשינוי אישני קונמות דקדושת הגוף נינו כדמשני בפרק אף על פי כתובו דף נ"ט. כתובו דף נ"ט זו שפה של המדפיסים שמוסיפים את ההפניה לדף מדויק, אבל אני מניח שכשתוספות שם אומר כדמוכח בפרק אף על פי, הוא מתייחס מן הסתם לסוגיה שלנו. אני לא מכיר סוגיה אחרת בפרק אף על פי שרלוונטית. אז תוספות איכשהו למד מאיזושהי סוגיה בפרק אף על פי, ומן הסתם בדף שלנו, שאפשר להתגבר על הדעה של דבר שלא בא לעולם ולהכיל קונם על מישהו אחר. איך מתגברים על הדעה של דבר שלא בא לעולם? אין דעה של דבר שלא בא לעולם בקדושת הגוף. זה לא כתוב אצלנו בגמרא. אני לא רואה שזה כתוב אצלנו. המושג, הגמרא אצלנו אומרת, שואלת, איך אפשר להקדיש שם את הידיים? זה דבר שלא בא לעולם. מציעה את החילוק שאולי יש הבדל בין קונמות לבין הקדש, וקונמות אפשר גם בדבר שלא בא לעולם, וזה שיטת רב יוסף. לא באופן גורף על קדושת גוף, אי אפשר להקדיש דבר שלא בא לעולם, אבל אפשר להחיל קונם על דבר שלא בא לעולם. והגמרא דוחה את זה, וזה הבעיה, וזה לא עובד. ולכן הגמרא אומרת, מעמידה באותה הוקימתא שהגמרא בקידושין מדברת, בהקדשת הידיים, כי הידיים קיימות בעולם. ואז הגמרא שואלת, רגע, אבל איך אפשר לעשות את זה? הידיים משועבדות. יש שיעבוד על הידיים. הידיים משועבדות לבעל מעשה ידיה של האישה. והתשובה הסופית של הגמרא זה, שאני קונמות דקדושת הגוף נינו, וחדרה בדמרה והקדש חמץ ושיחו ומפקיעים מדי שיעבוד. זאת אומרת, הגמרא שבגלל שמדובר בקדושת הגוף, אז שייך פה הדין של הקדש חמץ ושיחו ומפקיעים מדי שיעבוד, שלא רוב הראשונים זה רק בקדושת הגוף. וקונמות זה כקדושת הגוף בנושא הזה. אבל זה לא לגבי דבר שלא בא לעולם, זה לגבי הפקעה מדי שיעבוד. אז בגלל שלקונמות יש אופי של קדושת הגוף, אז זה מצליח להפקע מדי שיעבוד. אבל מה עזר לנו להתגבר על דבר שלא בא לעולם? רק הידיים עושם, רק זה עזר לנו להתגבר על דבר שבא לעולם. לא נאמר פה חידוש כזה. אז אני לא יודע באמת למה, באמת אין לי מושג איך תוספות מסתמך על הסוגיה שלנו. מה?
כמו שפה כדי להתגבר על המעשה הידיים שלו יוצא, אתה מקדיש את הידיים שיתגרמו למעשה הידיים, אותו דבר גם בדקל.
נכון, אני לא מתקשה בדימוי לדקל. יש קושיות על הדימוי לדקל, על זה דיברנו שבוע שעבר. אני שואל על מה שתוספות אומר, שאין בעיה שדבר שלא בא לעולם בקדושת גוף. תוספות אומר, היה אפשר לתת תשובה אחרת, הגמרא נתנה את התשובה שמדמה את זה לדקל לפירותיו. אומר תוספות, והוא הדין דאב ומציא לשינוי, היה גם אפשר לתרץ תירוץ אחר, שזה קדושת גוף. ועל זה אני שואל, איך היה אפשר לתרץ תירוץ? ותוספות אומר, מאיפה הוא יודע שהיה אפשר לתרץ תירוץ אחר, כמו בפרק אף על פי? לא, האמת שלולדת מסתפין, לא יודע.
כאילו הוא מבין את זה
בדברי רבי יוסף. לא יודע מה הייתי אומר לילדים מסתפינה. אבל מה אתה אומר?
זה נראה כאילו מבין את זה בדברי רבי יוסף, כי המשך הסוגיה הרי מבוסס על...
אבל רבי יוסף לא אמר ש... רבי יוסף עשה חילוק בין קונמות לבין קדושת גוף. הוא אמר שבקונמות אין בעיה של דבר שלא בא לעולם. רבי יוסף באמת אמר שיש סוג מסוים של חלויות שאין לגמרי בעיה דבר שלא בא לעולם. האם יש סברה בלהגיד את זה על כל קדושת גוף? אני, כי כל מה שאמרנו ברב יוסף היה שזה דין מיוחד בקונמות, כי קונמות בשונה מהקדש זה לא באמת חלות על החפצה, ומכיוון שזה לא באמת חלות על החפצה, אז אין בעיה בדבר שלא בא לעולם. אבל, אם, אבל בקדושת גוף רגילה זה ודאי חלות על החפצה. זאת אומרת, התוספות מדבר על קונמות, אבל הוא אומר שאם הנקודה בקונמות זה שזה קדושת גוף, קדושת גוף זה חלות על החפצה, ודאי שתהיה בזה בעיה דבר שלא בא לעולם.
יכול להיות שאתה מבינים בהמשך בקונמות מפקים מידי שעבוד, שזה חוזר לשאלה של דבר שלא בא לעולם?
לא נראה לי.
זה לא פשוט הגמרא?
זה ודאי לא הפשט, אבל אני אשמח אם תסביר לי איך זה אפשרי. אני לא יודע.
לא, אם נבין שזה המשמעות של המשפט, אז... הגמרא מציעה הרי כמה תשובות לסתירה מהמשנה.
אלא אמר רבה שקונמות כמה שאני קונמות זה כקדושת גוף נינו, אבל הגמרא משאירה או חדרה, ולאמר רבה כתש חמץ ושיחו מפקיע מידי שיעבוד. הנקודה היא הפקעה מידי שיעבוד. לא, האמת שאני גם מתקשב
אליו. זה באותו אופן שהופקים מידי שיעבוד. כלומר, תוסף מבין שאלה אמר רבה שהיא לא מתייחס, הוא לא בתוך הדיון הקודם של איך אנחנו מתמודדים עם בעיית השיעבוד, אלא הוא חוזר לדיון
של רבה. אז למה מביאים את רבה?
להראות שזה נפקיע מדי שיעבוד, וכמו שזה נפקיע מדי שיעבוד, ככה זה נפקיע מדי, זה מתגבר על דבר שלא בעולם.
איך? ואיך זה, נניח, אוקיי.
טוב, זה צריך להבין את הסברה בזה. אני רק
טקסטואלית. אני גם מתקשה להבין איך זה, אני עדיין מתקשה להבין איך זה משתלב טקסטואלית, אבל בסדר, יכול להיות שאפשר לפתח איזו קריאה מחודשת של הגמרא, ועדיין אני גם צריך את הסברה. יש רבי קוויגר פה, תסתור עליו אחרי זה, זה... בחידושים והדפוסים החדשים זה בנון חטא מודבט, אבל זה מהדרוש וחידוש, זה מהמערכות שלו על המסכת. אז יש לו קטע שהוא מדבר על התוספות הזה בקידושים ומציע משהו, אני לא בטוח אם אני הבנתי, תסתכלו, תחשבו. מה שכן חשוב לציין, ואני לא אכנס לזה עכשיו, אבל שהקדש חמץ ושחרור זה נושא חשוב וגדול, ש האמת שראוי אולי פעם להעביר על זה שיר, אבל אני לא אעביר שבוע בשיר על הכתפה. מישהו פעם יצא לו ללמוד את הסוגיה הזאת בעיון בישיבה? זו סוגיה מאוד למדנית שחוזרת בהרבה מסכת, אבל אני לא בטוח אם זה בדיוק שנלמדים בעיון בישיבה.
מם, כנראה שיר.
מה? אף אחד לא שמע על זה שיר אי פעם.
קידוש נשנה שעברה זה לא מופיע.
הנושא גדול וחשוב באמת, אבל... טיפה שלחתי למקורות על זה בדף למי שירצה, אבל הגמרא משתמשת בביטוי קדושת גוף, ולפי הרבה מאוד ראשונים אז המושג של הקדש חמץ ושחרור כפשט הסוגיה פה רלוונטי, ההקדש של הקדש חמץ ושחרור זה רק בקדושת גוף ולא בקדושת דמים. רבנו תם לא סובר ככה, ויכול להיות שגם הרמב״ם לא סובר ככה, אבל לרש"י ולהרבה מאוד ראשונים זה רק בקדושת גוף. ואז יפה שקונמות זה קדושת גוף. עכשיו, הגמרא פה לא מדברת על מעילה בקונמות. זה המושג שלא הוזכר פה. היא משתמשת בביטוי קדושת גוף על קונמות. בסוגיה ביבמות תפ"ח, שכן מזכירה את הביטוי מעילה בקונמות, אז שם הגמרא משתמשת בביטוי קדושת דמים, ולא קדושת גוף. ויש פה ראשונים בסוגיה אצלנו, רש"י בן דורקמה בשיטה מקובצת, ורשב"א, שחושבים שאדרבה, הסוגיה פה זה רק הדעה שאין מעילה בקונמות, וחושבת שמעילה בקונמות זה רק מצד קדושת דמים. עכשיו, זה נושא מסובך, ואני לא יכול עכשיו לפתח את זה פה, אבל אני מזכיר את זה כי זה השלב הבא אחרי השיעור שעשינו היום. זאת אומרת, אחרי שדיברנו על הזיקה של קונמות להקדש, אז צריך להתחיל לפתח את החשיבה ולשאול את עצמנו איזה סוג של זיקה יש לקונמות לעולם ההקדש. איך קונמות נכנסים לעולם ההקדש ומה האופי הקדושתי הזה של קונמות? בעולם ההקדש יש בו שתי קטגוריות מרכזיות, יש קדושת גוף ויש קדושת דמים. ולאיזה סוג של קדושה נכון לשייך את קונמות? והנטייה החד משמעית שלי זה שזה שייך לקדושת גוף ולא לקדושת דמים. זה הביטוי שמופיע בסוגיה אצלנו, אבל הראשונים אומרים שהסוגיה אצלנו זה דווקא לדעה שאין מעילה בקונמות. אם לבחור בין השתיים, אני הייתי נוטה בהחלט לזה שקדושה על גוף, וכתבתי לפני המון המון שנים מאמר במעלים בקודש, באחד הגיליונות הראשונים, שניסה ליצוק תוכן באופי של קונמות כקדושת גוף. יצאתי שם את משהו, יכול להיות שזה לא פשט הראשונים פה בסוגיה, ומי שירצה יכול להסתכל על זה, אבל אני רק מזכיר שזה זה נושא לדיון. בגדול, הקובץ הערות ביבמות רבי חיים וסרמן, אז גם אני חושב שהוא נטע איכשהו גם לגייס את הקדושה הדמים של יבמות פי חטא ולהגיד שאין הכוונה, שבגדול התשובה הנכונה היא קדושת גוף, גם על אף שהגמרא שם משתמשת בביטוי קדושת דמים. קשה לדבר קדושת דמים ביחס לקונמות, אין בעל, למה, איך לדבר על בעלות של גבוה? מה שאני עשיתי בקונמות זה העברת החפץ הזה לבעלות של גבוה, כשאני אוסר את הדבר הזה עליי ולא על מישהו אחר, או להפך. המושג של קדושת דמים קשה מאוד להבין אותו. אם כבר הייתי הרבה יותר נוטה לקדושת גוף, אבל אני רק זורק את זה כגירוי לכניסה לסוגיה. זה שאלות נוספות שצריכות להישאל פה, ומי שירצה תבוא עליו ברכה. בסדר, שבוע הבא, טוב, נדיע קודם. להתראות, ערב טוב.